שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות לכלל עם ישראל. במוצאי שבת הבאה כמובן שלא יהיה שיעור, כי זה ליל תשעה באב. לכן אנחנו נדבר היום גם על פרשות דברים, גם קצת על פרשות ואתחנן ותשעת הימים. קודם כל מורחמים מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הריני כפרת משכבו, אומר שאחת הסיבות שפרשת דברים יוצאת תמיד בסמוך לתשעה באב, זה בגלל שגם בפרשה, גם בהפטרה וגם בתשעה באב אומרים פסוק שמתחיל במילה איכה. פרשת דברים כתוב איכה אשא לבדי תוככם אשאכם וריבכם. בהפטרה פרשה בספר ישעיה כתוב איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, ובתשעה באב קוראים מגילת איכה, איכה ישבה בדד העיר הבתי עם. אפשר לומר שיש קשר ישיר בין שלושת הפסוקים הללו, כי עם ישראל כאשר הם עושים דברים לא טובים, מעשים לא ראויים, הם מכבידים על המנהיגים שלהם, עד כדי כך שמשה רבנו, כמה שהיה סבלן עם ישראל, אומר איכה אשא לבדי תוככם אשאכם וריבכם. אז איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים, עושים מעשים לא טובים, זה גורם שהמנהיגים כבד להם, קשה להם, ומשה רבנו מתלונן ואומר איכה אשא לבדי. והעונש שמגיע בעקבות המעשים הלא ראויים הללו זה איכה ישבה בדד. אפשר לומר בדרך רמז שהמילה איכה זה ראשי תיבות, אין ישראל כפופי השם. עם ישראל לא כפופים להשם יתברך, ולכן קוראים כל הדברים הלא טובים הללו. אותו רמז מתאים גם לגבי האדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אומר לו אייקה, זאת אומרת למה אתה לא כפוף, למה אתה לא עושה את כל מה שאני מצווה אותך. וכאן נמשיך בהמשך לדברים, דברי נחמה ועידוד שכותב הרב בפסוק בהמשך הפרשה, פרק א' פסוק י', שמה משה רבנו אומר אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. כותב על זה הרב, פה אנחנו ראינו שמשה רבנו ממשיל את עם ישראל לכוכבים. במקומות אחרים כתוב שעם ישראל משולים לעפר. אומר הרב, חוץ מזה שהמשל הזה, ההדמיה הזאת באה להגיד שכמו שאת העפר ואת הכוכבים אי אפשר לספור, ככה אי אפשר לספור גם את עם ישראל, יש כאן עוד דבר חשוב. הכוכבים והעפר אלו דברים שהם קיימים לעולם, הם לא יתבטלו אף פעם. כמו שידוע מה שחזל אומרים, שמשה רבנו אמר האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי. למה משה רבנו בחר בשמיים ובארץ שיהיו עדים לברית שהוא קורא עם עם ישראל, לתוכחה שהוא נותן להם? כי שמיים וארץ זה דברים שקיימים לעולם. אז ככה גם הכוכבים והאפר קיימים לעולם. לכן כשמברכים את עם ישראל שהם כמו כוכבים או כמו אפר, לא רק לעניין המניין כותב הרב, אלא גם לעניין זה שהם יהיו קיימים לעולם. הוא אומר דבר מעניין בפרשת לך לך, כאשר המלאך מברך את הגר, הוא אומר לה הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. שם הוא לא אומר לה ככוכבים, כעפר, למרות שהערבים הם מתרבים בלי סוף, לצערנו הרב עושים הרבה צרות מרוב הריבוי שלהם. אבל שם הוא לא אמר ככוכבים או כעפר, כי בזה זה לא דומה לעם ישראל. עם ישראל הם קיימים לעולם, ואילו אומות העולם אין שום הבטחה. כל עם, לפעמים העם מתבטל, העולם לפעמים הוא נגמר, נבלע בעמים אחרים. לכן ההשוואה לכוכבים ולאפר נאמרה תמיד אך ורק לעם ישראל. ובפרשת ואתחנן כותב הרב כמה רמזים על הגאולה. בסוף פרק ג' ותחילת פרק ד', פסוק האחרון של פרק ג', כתוב ונשב בגיא מול בית פעור. אומר הרב, ונשב זה גימטריה משיח. מה זה מול בית פעור? כי הגמרא בסנהדרין בדף צדי ח' אומרת שהמשיח יושב בשערי רומי. אז הנה, מול בית פעור, מקומות כאלה גרועים שם, המשיח נמצא. אז התורה רמזה לעניין הזה, ופסוק אחרי זה, פרק ד' פסוק א', כתוב שם למה דחיו, המילה דחיו אומר הרב, זה גימטרי המשיח בן דוד. בסוף הפרשה, כתוב ונשל גויים רבים מפניך, אומר הרב ונשל, זה עוד פעם, גימטרי דוד בן ישי, למה? כי איפה, מתי התקיים הפסוק הזה, ונשל גויים רבים מפניך, שדוד המלך היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, לגבי דוד המלך. אז הנה אנחנו רואים, ונשל גויים רבים מפניך מתאים לדוד המלך. קודם כל אנחנו תמיד רואים אצל הרב, שכל הזמן המשיח, הגאולה, האמונה בקדוש ברוך הוא תמיד בראש שלו. כל הזמן מלא רמזים, מלא רעיונות, תמיד הוא מקשר אותם לאמונה בהשם, לגאולה. כל הזמן זה נמצא בראש של הרב. אבל רעיון אחרון שהוא כותב, לגבי הקטע בפרשת ואתחנן, שקוראים בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים. אומר הרב, כי זה ראשי תיבות כלילת יופי. כלילת יופי זה יוצא גימטריה ירושלים. כלילת זה 490, יופי 106, ביחד 596, כמניין ירושלים. תוליד בנים ובני בנים זה ראשי תיבות, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. אז הנה, הרב נתן לנו פה כמה וכמה רמזים על הגאולה, בדיוק בפרשיות הללו, שבהם אנחנו מתאבלים על החורבן ומצפים מצד שני לגאולה. כדי שבאמת נזכה לקרב את הגאולה הזאת, צריכים כמה שיותר לנהוג כמו שצריך את מנהגי האבלות, שהרי אמרו חכמים בסוף מסכת הענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז יש לנו משנה במסכת הענית בדף כ"ו שאומרת, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. צריכים להרגיש שמתקרבים לתשעה באב, אנחנו בשלבים של האבלות, מי"ז בתמוז שלב ראשון, שלב השני מתחיל מתחילת חודש אב. לא מתחתנים מצד הדין כבר מראש חודש, לא נוהגים כבר מי"ז, הרבה לא נוהגים את זה, אבל מן הדין זה רק מראש חודש אב. ולגבי בשר, אכילת בשר, יש מחלוקת אם ראש חודש אסור או מותר, אבל לגבי חתונות וכדומה, כבר מראש חודש אסור. השנה הזאת, זה לא משנה המחלוקת הזאת, קודם כל כבר עבר א' באב, הדבר שני זה היה בשבת, בשבת בוודאי היה מותר גם לאכול בשר. אירוסין הפוסקים התירו, משום שמי קדמנו אחר ברחמים. אבל בפועל אף אחד לא יהיה מוכן לעשות אירוסין בלי שירים, ושירים יהיה ודאי שאסור, אז לכן בפועל לא עושים את האירוסין. בזמנים האלה הם זוכים אותם לאחרי או מקדימים לפני. אותו דבר לקנות צורכי חופה, תכשיטים וכדומה, דברים כאלה שהם משמחים, לא עושים בתשעת הימים הללו. אדם שרוצה לקנות דירה, אם יש לו כבר דירה לעצמו, והוא רק רוצה עכשיו עוד דירת פאר, יפה יותר ומרווחת מדי, או בשביל להתעסק עם זה, זה אסור. אדם שצריך משהו דירה למגורים, זה משהו אחר, את זה יתירו. וגם ההיתר לקנות או לבנות דירת מגורים, זה דווקא אם הוא את הבנייה העיקרית, אסור עכשיו לעשות ציורים וכל מיני איורים בבית, אפילו סיוד, הפוסקים כותבים שאסור. מלבד בית כנסת, בית כנסת יש לנו מצווה, זה אלי ואנווהו, ליפות את בית הכנסת מותר לעשות, גם בתשעת הימים, עבודה מלאה של בית הכנסת, ליפות אותו, כל מה שצריך, זה בשביל המצווה הזאת, זה משהו אחר. כמו כן, קניית רכב, אם אדם צריך את זה לפרנסה או לצרוכי הבית שלו, אז בוודאי שמותר, אבל אם הוא רק רוצה לעשות את זה בשביל טיולים או סתם להראות שיש לו רכב מכובד וכדומה, זה אסור, אלא אם כן יש מבצע מאוד משמעותי שיפסק אחרי תשעה באב, אז באמת גם זה אפשר להקל. הזכרנו כבר לפני כן שאסור לאכול בשר, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך כמה נקודות. עכשיו צריך לשים לב בלשון חז"ל במשנה שאמרו, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. חכמים לא אמרו מי שנכנס אב לא שמחים. אותו דבר באדר, לא כתוב מי שנכנס אדר שמחים, אלא מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת, חכמים מלמדים אותנו שבאמת האדם צריך להיות כל השנה שמח, לא רק בימים מיוחדים, אפילו בימים האלו שהם מתאבלים על החורבן בית המקדש, רק ממעטים בשמחה, לא מבטלים לגמרי את השמחה לחלוטין. תשעה באב זה יום, כן, באמת שונה, שבו באמת לא שמחים בכלל, כמו אדם שממש אבל, אבל בשאר הימים עד תשעה באב ואחריו כמובן, כן שמחים, רק בתשעה הימים האלו ממעטים יותר בשמחה. הרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הוא אבא של כל יהודי ויהודי, הוא אב רחמן, הוא אוהב את עם ישראל, הוא דואג להם, הוא רוצה שיהיה להם טוב, הוא רוצה שהבנים שלו יהיו מאושרים וטובים. כמו שההורים רוצים תמיד לראות הילדים שלהם שמחים, אפילו יותר מזה, בורא העולם רוצה שאנחנו נהיה שמחים. הוכחה לדבר, שהרי יש מצווה ללמוד תורה כל השנה כולה. והגית בו יומם ולילה, המינימום של המינימום זה קצת ביום וקצת קצת בבוקר, קצת בערב, אבל כידוע שתמיד, מה שכתוב בספרים, שאדם כל רגע ורגע שהוא רק יכול לעסוק בתורה, ללמוד תורה, להוסיף עוד ידיעות, לנצל כל רגע ורגע בתורה. תלמוד תורה כתוב עליו, פיקודי אדוני ישרים, משמחי לב. זו הסיבה שבתשעה באב אסור ללמוד תורה. הרב זכר צדיק לברכה, כביכול בזבז חלק נכבד משיעור בהלכות תשעה באב, הוא לימד הלכות תשעה באב, הגיע להלכה הזאת שאסור ללמוד תורה, הוא הרבה מהזמן הסביר לאנשים כמה הלימוד תורה מתוק, כדי שיבינו למה אסור ללמוד בתשעה באב. והוא אמר כמה וכמה פעמים, שבליל תשעה באב אחד, בתוך כדי שהוא קרא את הפסוקים והקינות והכל, תוך כדי התגלה לו איזה יישוב לקושייה גדולה שהייתה לו על אחד החכמים, כי מדובר נלחם ביקורים. הוא אומר מרוב שהתשובה הייתה טובה כל כך, נהניתי כמעט, רציתי לרקוד משמחה, רק בגלל שזה תשעה באב, עצרתי את עצמי מלשמוח וליהנות מהחידוש הגדול והיפה שהיה לו. ניתן דוגמה של חידוש של הרב בפרשת ואתחנן, שיראה לנו מה זה מתיקות של תורה. איך הרב מגלה בפסוק, תוך כדי קריאה באלמה, אתם יודעים מה החידושים של הרב על התורה, זה לא שעכשיו הוא הלך להתעמק במפרשים, הוא קורא את הפסוקים, חוק לישראל, או שניים מקרא וכדומה, ועולים לו רעיונות נפלאים ביותר. שימו לב, כתוב, אחרי עשרת הדיברות, בפרשת ואתחנן, לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אחרי שעם ישראל היו במעמד הר סיני, נגמר המעמד, שיחזרו לבתים שלהם. אומרת הגמרא, מה הכוונה לאהליכם? לאהליכם? כוונה לנשותיהם. למה? כי לפני כן נאסרו שלושה ימים, שלושת ימי הגבלה, היו אסורים להתקרב לנשותיהם, כדי שיהיו טהורים וקדושים במעמד הר סיני, ולכן עכשיו הוא אומר להם שהם יכולים. עכשיו, מרן החידה בברכי יוסף באבן העזר, סימן י' ז' סעיף קטן א', מסתפק לגבי מה שכתוב בגמרא במסכת מגילה בדף ז' עמוד ב', שרבה ורבי זרה עשו סעודת פורים ביחד, ורבה השתקר קצת, אז הוא מבלבול קם ושחט את רבי זרה. למחרת הוא ראה שזה מה שקרה לו, התפלל עליו, חיי המתים. נעשה לו נס והוא חי בחדש. ואז למשנה הבאה הוא רצה לעשות איתו עוד פעם סעודה, אמר לו, לא כל פעם שנה יש ניסים, אני יכול לסמוך על הניסים שלך, עזוב, תן לי כל אחד לסעד בביתו ובצורה רגועה יותר. מסתפק מרן החידה, האם רבי זרה צריך לקדש את אשתו מחדש? הרי הוא מת, ועכשיו הוא חי מחדש, אז היא לא אשתו הייתה, היה הזמן שהיא לא הייתה אשתו. האם צריך לקדש אותה מחדש או לא? הוא מביא מההוכחה מירושלמי שלא צריך לקדש אותה מחדש, הוא לא מעריך בזה מדי, הוא אומר שיש עוד הרבה מה לדון בזה, מביא שהרב כנסת הגדולה, פשוט לא שלא צריך לקדש מחדש. הרב עובדיה זכר צדיק לברכה בספרו מאור ישראל על מגילה, במגילה שמה, הוא מעריך בזה, מביא פוסקים לכאן ולכאן, נכנס לדיון הזה יותר. אומר הרב, תראו דבר יפה. הרי אנחנו יודעים, בגמרא במסכת שבת בדף פח עמוד ב', כתוב שם על הפסוק נפשי יצאה בדברו. אומר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שאמר הקדוש ברוך הוא יצאה נשמתם של ישראל. והשם הוריד טל של תחייה שהוא אמור לחיות בו את המתים, לעתיד לבוא והוא יחיה אותם. כמו שכתוב, גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך ונלאת חוננתך. ככה כתוב בתהילים פרק סמך ח'. זה הגשם נדבות הזה, זה הטל תחייה שהקדוש ברוך הוא יחיה את עם ישראל. אגב, בגלל שעם ישראל פרחה נשמתם והם נבהלו כל כך, הם ביקשו ממשה רבנו שהקדוש ברוך הוא יפסיק להגיד בעצמו את עשרת הדיברות ומשה רבנו בעצמו יאמר אותם. אומר הרב, רמז יפה גם לדבר הזה, אומר בסוף הדיברה השנייה כתוב לאוהבי ולשומרי מצוותיי. המילה מצוותיי, אנחנו קוראים אותה מצוותיי, אבל כתוב מצוותיו. למה כתוב מצוותיו? כתוב מצוותיו וקוראים מצוותיי. למה? באה התורה לרמוז, מעכשיו עוברים להיות לשון נסתר, כי מעכשיו כבר משה רבנו הוא זה שיגיד את התורה. אמנם באמת כל הפסוקים בהמשך, מהדיברה השלישית והלאה, הכל זה לשון נסתר. דיברה ראשונה ושנייה לשון נוכח, משלישית והלאה זה לשון נסתר. אבל זה מצאנו הרבה פעמים בתורה, שהשם מדבר עם עם ישראל, אבל בצורה עקיפה, פעם זה ישיר, פעם זה עקיף. אבל פה שאתה רואה שיש שינוי בין הכתיב לקריא, זה רמז ממש יפה למה שחזל אומרים, שמשה רבנו מדיברה שלישית הוא זה שאמר. על כל פנים, עם ישראל פרחה נשמתם. אז היה אבא אמינה לומר, שהם צריכים עכשיו לקדש את נשותיהם מחדש. הם מתו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם. אתם יכולים ללכת ישר הביתה, אין בעיה, נשותיכם מקודשות, לא צריך שום דבר. ככה הרב, בקריאה בעלמה פושט ספק של פוסקים שדנו והעמיקו בעניין. קריאה על פסוק בעלמה, ישר המדרשים מתחברים לו, והוא כותב את הרעיון הזה. מוסיף הרב ואומר, אמנם יש גמרא בביצה בדף ה' עמוד א', שאומרת, היא לומדת מהפסוק הזה, לך אמור להם שוב ולכם נאמר לכם, היא לומדת מזה שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. כי הרי בהתחלה אמר להם, שלושת ימי הגבלה אל תיגשו אל אישה. משמע שנגמרו השלושת ימים, מותר, למה צריך להגיד להם בפירוש? כי כל דבר שנאסר, אפילו שהוא מוגבל בזמן, צריך להתיר אותו בפורש מחדש. אז, ואז הגמרא דוחה אומרת, אין ראיה מזה, כי אולי מה שהוא אמר להם, לכם אמור לכם שוב ולכם לא אמר לכם, הוא בא להגיד להם שיש מצוות עונה, יש מצווה עכשיו אחרי שהתרחקתם מנשותיכם, הגיע הזמן להתקרב אליהם מחדש. ככה הגמרא דוחה. אומר הרב, למה הגמרא לא אמרה שהפסוק הזה נאמר? כדי לחדש לנו שהם לא צריכים לקדש את נשותיהם מחדש. אם אני צודק ברעיון שלי, אז למה הגמרא לא אמרה את זה? אומר הרב, הגמרא היה לה פשוט הדין הזה שלא צריך לקדש מחדש, ולכן ברור לה שהפסוק לא בא בשביל זה. הפסוק מלמד אותנו את זה דרך אגב, אבל להגיד שהוא בא בשביל זה, זה לא ייתכן, ולכן הגמרא לא אמרה את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו רואים שיש איך בפסוק ככה, לכאורה זניח כזה, בסך הכל, מה הוא אומר? לא, זה מלמד הלכה מאוד מאוד חשובה. אמנם באמת, לתפול, לסמוך על הראייה הזאת, זה לא פשוט כל כך. כי אפשר, יש מה לדון בה. דבר ראשון, יש לנו הלכה שלא לומדים הלכות מאגדות. ופה זה דברי אגדה, מה שאמר רבי יהושע בן לוי. אבל, באמת כאן אנחנו כן יכולים ללמוד. למה? יש, אמנם תוספות יום טוב בפרק ה' מהלכות ברכות, ממסכת ברכות, והנודע ביהודה, בתשובותיו, חלק א', סימן קופסא מח' א', יורד דעה סימן קופסא מח' א', הוא אומר, הם אומרים שם שאפילו דברים שאין להם סתירה מהגמרא, לא לומדים מהאגדות. אבל רבים חולקים עליהם, בראשם רבנו תם יש לו תשובה בעניין ברכת נר של שבת, שצריך לברך על נר של שבת, והוא מעריך בעניין הזה, ושם הוא כותב, יש מדרש בדבר הזה, ואפשר ללמוד מהמדרש, הוא לומד הלכה מפורשת ממדרש הנחומה, שאומר את ההלכה הזאת. כיוצא בזה הרמב"ן, בהשגות שלו על ספר המצוות, מצוות עשה זין, בסוף הדברים שם, הוא מביא הוכחה הלכתית מהגדה. אז לכן, אפשר ללמוד דברים של הגדה שאין להם, אין נגדם סתירה, מגמרה וכדומה, אפשר ללמוד גם מדברי הגדה. ועוד הוכיחו מהראש במסכת נדרים, פרק ת' סימן ב', שהראש שמה מוכח ממדבריו שהוא סובר, שדברים, שהגדות שנזכרו בגמרה, כן אפשר ללמוד מהם הלכות. הגדה שבמדרשים, לא בדיוק, אבל הגדות שכתובות בגמרה, כן אפשר. וכאן ההגדה הזאת כתובה בגמרה, לכן אין בעיה אפשר. אבל יש כלל אחר גם כן, שאומר שדבר שהיה לפני מתן תורה, אי אפשר ללמוד ממנו הלכות. זה דברים שהיו לפני מתן תורה, אי אפשר ללמוד מהם. ואם כן, פה, עכשיו זה היה בדיוק מתן תורה, עוד לא קיבלו את כל ההלכות של התורה. אז עדיין, זה נקרא לפני מתן תורה, מי אמר שנוכל ללמוד מדבר כזה? אבל הרב, בספרו אסף המזכיר, מביא שלכאורה יש סתירה בירושלמי בדבר הזה, אם אפשר ללמוד מלפני מתן תורה או לא. והוא מביא כמה חכמים שכתבו שדבר שיש בו סברה אפשר ללמוד, דבר שהוא גזירת הכתוב, אי אפשר ללמוד. פה זה דבר של סברה, האם הקידושין התבטלו או לא התבטלו, אז בוודאי שאפשר ללמוד. ומכל מקום, מכמה סיבות אחרות, אפשר לדחות את הראייה הזאת. דבר ראשון, כשעם ישראל פרחה נשמתם, תוך כדי דיבור השם החזיר אותה, הרי השם מדבר, מדבר את עשרת הדיברות, פורחת נשמתם, מיד הוא ממשיך. אז תוך כדי דיבור ממש הוא החזיר את הנשמה שלהם. תוך כדי דיבור זה לא נקרא שהם מתו וחיו, זה כמו שכל דבר תוך כדי דיבור אפשר לבטל, אז גם את המוות אפשר לבטל, לכן ראייה מזה מוכרחת, לא. דבר נוסף, כשכתוב שעם ישראל יצאה נשמתם או פרחה נשמתם, לא מוכרח לומר שזה מוות ממש. יכול להיות שזה כמו סוג של מוות קליני כזה, שמתארים כל האנשים שעברו את זה, שהם רואים את הנשען, הם מרגישים שהם מלמעלה, מעל הגוף, רואים את כל מה שקורה, הם מחוברים ולא מחוברים, הם עוד חיים, אבל הנשמה לא ממש בתוך הגוף. זה בוודאי לא מוות גמור. ברור שמצב כזה, זה לא שאשתו התעלמנה ממנו, הוא עוד היה חי. ואפשר לסייע את זה, כי הרי רבי יהושע בן לוי בגמרא במסכת שבת שם מוסיף ואומר שעם ישראל בכל דיבור ודיבור עפו 12 מיל, כמעט 12 קילומטר, והמלאכים היו מדדים אותם ומחזירים אותם. אז מה רואים? שהם לא מתו, הם רק נחלשו, עפו וחזרו. אז זה לא מוות, רק נחלשו והמלאכים היו צריכים לדדות אותם, אבל הם היו עוד חיים. אמנם, המערשה שם לא מבין ככה. המערשה שם כותב, הוא שואל עוד שאלה, אומר, כתוב שם בגמרא שרבי יהושע בן לוי אמר, שעל כל דיבור ודיבור התמלאה כל הארץ, כל העולם כולו בסמים. והוא מביא שיש מדרשים שאומרים, למה בסמים האלו? בשביל להחיות את נפשותיהם של ישראל, שנחלשו מאוד בגלל הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. אז אומר המערשה, איך יכול להיות? אז הם נחלשו, הם עפו 12 מיל, או מתו באמת, מה קורה? מרשה אומר שיש, היו שלוש קבוצות בעם ישראל. יש כאלה, רק נחלשו, היו צריכים את הבסמים בשביל להחיות את נפשם, כמו שמוצאי שבת לוקחים בסמים, בשביל ככה להרגיע את הנפש קצת. אז גם באותו זמן היה את הבסמים בשביל להחיות את נפשם. והיו קבוצה אחרת שהתרחקו 12 מיל, והשם החזיר אותם. והקבוצה שלישית שהם באמת מתו ממש. אז לפי דבריו, האמיתה הייתה אמיתה ממש לפחות של קבוצה מסוימת. אמנם הפירוש של מערשה, אני יודעתי, מאוד דחוק. הגמרא שם מביאה שלוש ממרות, אומרת, ישראל קרא להם, היה בסמים, אחר כך ישראל חזרו לאחוריהם י' ב' מיל, אחר כך פרחה נשמתם. לא כתוב יש קבוצה, יש קבוצה, כתוב ישראל בסתמות, משמעות הדברים, שלכל ישראל היו אותו דבר. ובאמת, לכן נראה ש... הכל קרה לכולם, הם עפו 12 מיל ופרחה נשמתם והמלאכים היו צריכים להחזיר אותם כדי לחזק את הנשמה, אז היו גם את הבסמים, אבל הכל היה ממש ממש ביחד. באמת ככה כותב הבן איש חי ובן יהוידע, הוא אומר שלמה באמת עם ישראל עפו י' ב' מיל בגלל שהם היו ליד הר סיני. הר סיני זה מקום שהשכינה שורה, לא מתאים שיהיו פה מלא מתים פתאום. השם הרחיק אותם, י"ב מין, ושם הם מתו. כדי שהשכינה לא, זה לא מתאים מקום שהשכרת השכינה היו מתים. אחר כך הוא החזיר אותה, המהלכים החזירו, החיו אותם והחזירו אותם, והוא אומר, למה היה צריך מהלכים? למה צריך? אם השם כבר יודע לחיות אותם, שיחיו אותם שיהיו חזקים. אז הוא אומר שבכוונה זה נעשה כדי שהמלאכים יראו שהם צריכים לעזור לעם ישראל, ויהיה מעמדם של ישראל חשוב בעיניהם, והם לא יבואו לקנטר כאשר משה רבנו יעלה לקבל את התורה. ואף על פי שחזל אומרים שהמלאכים כן עשו מזה עניין, הבן ישחי כותב שם שרק מקצת מהמלאכים עשו בעיות למשה רבנו שם, ואומר גם זה נעשה בכוונה. למה? כדי שהכוחו וגבורתו של משה רבנו התגלו למלאכים, שהם יראו שבסוף הוא ניצח אותם. על כל פנים רואים שהוא מבין את הדברים כפשוטם, שזה קרה לכולם את אותם, כל הדברים ביחד. גם עפו 12 מיל, גם מתו וגם הבסמים היו בשבילם. אבל הוא מבין שזה מוות ממש. אפשר להסביר שזה לא בדיוק מוות, זה כמו מוות קליני, ובאמת ראיתי בספר עץ יוסף על המדרש בשיר השירים רבה, הוא אומר שזה לא מוות גמור, כתוב פרחה נשמתה, הכוונה בין החיים למוות. אז אם נאמר שהם לא מתו לגמרי, אז ודאי שאי אפשר כבר ללמוד מזה להלכה שלנו. ובנוסף, גם אם היה מוות ממש, ידוע שיש מוות מוחי ויש מוות לבבי. יש מחלוקת ודיון בפוסקים מה קובע את המוות. הסכמת הפוסקים בדורנו שהמוות נקבע על ידי המוות הלבבי. לפעמים המוח מפסיק לעבוד, אבל הלב עוד פועם, עוד עובד, וזה נקרא שהאדם הזה הוא עדיין חי. אז יכול להיות שהיה מוות, אבל זה היה רק במוח, הלב עדיין היה עובד, ולכן האדם עדיין לא תמה, לא מת לגמרי, ולכן הוא לא צריך לקדש את אשתו, כי לא היה פה באמת מוות, לכן לא נוכל ללמוד מזה לגמרי לדין שלנו. בכל זאת, יהיה איך שיהיה, הרעיון הזה למצוא ככה בפסוק את הפשיטה וההוכחה למחלוקת של הפוסקים, זה בוודאי אין ספק שזה מתיקות התורה. אחר כך ראיתי שכבר הקדימו את הרב ברעיון הזה, החתם סופר בספרו תורת משה על פרשת שמות, שכתוב שם שציפורה, כתוב אז אמרה חתן דמים למולות. יש לו שני דיבורים על זה. בדיבור השני הוא כותב שמה שהשם אמר שובו לכם לאו לכם, זה להגיד שהם לא צריכים לקדש את נשותיהם. הוא לא הביא שיש מחלוקת ודנו בזה הפוסקים שום דבר, הוא ככה בפשטות הוא אומר את זה. הבן יהוידע במסכת שבת כותב ממש את כל המהלך של הרב, ואפילו מוסיף על זה עוד כמה דברים. הוא אומר, משה רבנו, מסתבר שהוא נשאר חי, הוא לא נבל, הוא עלה לשמיים, הוא יכול להסתדר גם עם הדיבורים של השם. אבל ציפורה אשתו, כמו שכולם פרחה נשמתם, גם ציפורה ודאי פרחה נשמתה. אז אם כן, איך יכול להיות שאהרון ומרים מתלוננים על משה רבנו שהוא גירש את אשתו? זה היה, הוא היה איתה אלמנה, או שהוא היה אלמן ממנה, ו... אחר כך הוא החליט לא להחזיר אותה, מה כל כך העניין? זה לא שהוא עכשיו הלך לגרש אותה. אז ככה הוא מוכיח, האמת שההוכחה הזאת היא נכונה רק לשיטה אחת, כי יש מחלוקת גדולה גם בתנאים וגם במפרשים, האם יתרו כשבא עם ציפורה ובניו, בניה, האם זה היה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה? אם הם באו אחרי מתן תורה, אז לא פרחה נשמתה, כי בכלל לא הייתה שם. לא היה לה את כל המעמד הזה. אז לפי זה אין באמת ראייה משם. והבן ישחי שם מוסיף ומוכיח, שואל מהגמרא בביצה שאמרנו קודם, שדבר שבמניין, והוא עונה גם כמו התשובה של הרב שזה היה פשוט, והגמרא בגלל זה לא למדה. הוא אומר עוד תירוץ אחר, שהגמרא כבר כתבה דחייה אחרת, לא צריך את הדחייה הזאת גם כן. מוסיף הבן ישחי עוד רעיון אחד בזה. הוא אומר, יש גמרא במסכת נידה, בדף עין עמוד ב', שמה רבי יהושע בן חנניה שאלו אותו, האם הבן של השונמית, שונמית שהייתה עם אלישע, והוא הבטיח לבן, והבן הזה נפטר, ואז אלישע בא והחיה אותו, האם הבן של השונמית, אחרי שהוא החיה אותו, האם הוא תמה או לא תמה? אמר להם רבי יושב בן חנניה, מת, תמה, חי, לא תמה. אומר, הבן איש חי, הנה יש לנו פה סיוע לרבי יושב בן חנניה, הנה פה רואים, עם ישראל, פרחה נשמתם, חזרו לחיים, לא היו תמאים, הם המשיכו להיות במעמד הר סיני. אבל במחילה מקוות תורתו של הבן איש חי, כל הבעיה של תומעה במעמד הר סיני זה רק תומעת קרי. ככה מבואה בגמרא בברכות בדף כף עמוד ב'. תומעת קרי אסרו ללמוד תורה, או התירו אחר כך ללמוד תורה, אבל במעמד הר סיני השם הזהיר אותה מזה. אבל תומעת מת, אין בזה שום בעיה. והראיה, בוודאי שהיו בעם ישראל באותם זמנים אנשים תמאי מתים. הרי נושאי ארונו של יוסף, הם כל הזמן נשאו, ממקום למקום הם נשאו. מי שיעיין בראשי במסכת סוכה בדף כ"ה עמוד ב', יראה שמוכרח מדבריו שכשעם ישראל היו במעמד הר סיני, כן נטמאו, כן היו עוד טמאים אלה שנושאי ארונו של יוסף. אז כל העניין של להיות טהורים במעמד הר סיני זה רק בהקשר לטומאת קרי. אבל טומאת מת לא, ולכן להוכיח מזה כמו שהמתים שחיים מחדש הם לא טמאים, מחילה מכבודו זה לא הוכחה, יכול שהם כן טמאים, ובכל זאת מעמד הר סיני ממשיך. אבל באמת, בכלל לא צריך הוכחה לסייע את רבי יהושע בן חנניה. הגמרא שם לפני כן אומרת שאנשי אלכסנדריה שאלו את רבי יהושע בן חנניה 12 שאלות. שלוש בדברי חוכמה, שלוש בדברי אגדה, שלוש בדברי בורות, ושלוש בדברי דרך ארץ. השאלה הזאת היא מהשלושה של בורות, כי בכלל זו שאלה שלא מתחילה, לא צריך לסייע אותו, שאלה של אוויר, כלום השאלה הזאת. תשובה כל כך פשוטה וברורה, ולכן היא לא צריכה שום סיוע, היא ברורה לחלוטין. מכל מקום, אפילו שכמו שאמרנו, יש מקום לדחות את הראייה הזאת מהפסוק הזה, אבל ודאי שרואים כאן מה זה מתיקות של תורה, איך בתורה, בתוך פסוק, דרך אגב, על פי מדרשים אתה יכול ללמוד רעיון, לפשוט ספקות של פוסקים, זה בוודאי מתיקות התורה. ובכל זאת, התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ללמוד תורה כל יום ויום, גם בתשעת הימים הללו, רק תשעה באב עצמו, יש דין מיוחד שבו לא לומדים. אבל בשאר הימים בוודאי שיש מצווה ללמוד, למרות שהתורה מאוד משמחת. מי שבאמת טועם טעמה של תורה רואה כמה שמחה גדולה יש כשהוא מבין איזה מהלך, כשהוא קורא איזה קושייה יפה, איזה תירוץ מבריק, איזה הוכחה מצוינת. זה פשוט עושה תענוג לבן אדם. אז השם יתברך, אפילו שאנחנו צריכים להיות למעט בשמחה בימים האלה, בכל זאת ממשיכים ללמוד תורה בהם. זה מלמד שרק ממעטים בשמחה. רק ממעטים בשמחה, אבל לא מפסיקים לשמוח לגמרי. אחד הדברים שאנחנו נזהרים בהם זה איסור אכילת בשר. הרשב"א כותב בתשובה, וכתוב את זה בשולחן ערוך, סימן תקנ"א סעיף י"א, שמי שאוכל בשר, נאמר עליו פורץ גדר ישכנו נחש. זה איסור חמור, לא לעשות מזה, לא להקל בדבר הזה. בסעיף ת' לפני כן מרן כותב שאסור גם לשתות יין בתשעת הימים. והאחרונים, הרבה מכירים בזה גם ספרדים, ככה כתוב בכף החיים, בברית כהונה, מורחמי זכר צדיק לברכה במקור נאמן חלק ג' סימן תפרש ממדלת, הוא כותב שם שנראה לו שכל מה שנהגו להקל בזה, זה בגלל שבזמנם האוכל העיקרי היה לחם ויין. כמו שכתוב, מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. אז תגיד אולי זה מלך? לא. כתוב באיכה, כתוב, לימותם יאמרו, יהיה דגן ויין. תינוקות, דגן ויין, זה מה שאוכלים ושותים. אז לכן קשה מאוד להסתדר בלי יין, אז הקלו בזה, כיוון שזה לא מן הדין, מן הדין רק בסעודה מפסקת אסור יין. אז לכן הקלו. אומר הרב שמסתבר שבימינו שהשתייה העיקרית היא לא יין, שותים יין רק לפעמים, אז יש לחזור למנהג של השולחן ערוך שלא לשתות יין בתשעת הימים. כמובן, זה חוץ מהבדלה השנה כבר אין את זה, אבל היה הלילה, הבדלה היה, שותו, כולם שותים יין, הם דבר מצווה מותר, גם כוס של ברכת המזון, מרן בשולחן ערוך כותב שמותר, הרמ"א כותב שנוהגים שלא לעשות את זה, והרבה ספרדים גם נהגו כמו הרמ"א בזה, לוותר על כוס של ברכת המזון בימים הללו, אבל מי שבאמת רגיל לעשות את זה, זה מצווה מאוד גדולה, בוודאי על פי הסוד חשוב מאוד לעשות על כוס, לכן אפשר להמשיך לנהוג כמו שכתוב בשולחן ערוך בדין הזה. כמו כן, כל הסעודות מצווה התירו גם לאכול בשר, לשתות יין, לאכול בשר, כל זה אפשר. יש דבר אחד שחשוב לדון בו. מפורסם וידוע שמותר ביום שישי לטעום מתבשילי השבת. יש מצווה, טועמי החיים זכור. אז מפורסם שמותר גם בתשעת הימים לטעום מהבשר. האמת היא שהדין הזה הוא לא פשוט בכלל. כי אומנם סעודות מצווה אמרנו שהם מותרים, ויש עניין של טועמי החיים זכור, ככה כתוב בשיבולי הלקט, אורחות חיים, הבית יוסף מביא את זה גם כן. מחזור ויטרי תלמיד ראשי כותב, שמי שטועם מהמתבשילים, מעריכים לו ימיו ושנותיו. הרי הקדוש בשער הכוונות בדף סמך ב' עמוד ב', אומר שאדם שראוי לטעום ולבדוק את המאכלים, מי שעושה את זה הוא כמו אדם שמכין סעודה למלך, שהוא בודק שבטוח האוכל מצוין, שלא יהיה תקלות. הוא אומר, זה מראה שהוא מקבל את האורח בסבר פנים יפות, וזה הסוד של טועמי החיים זכו. אבל ברור שזה לא מצווה גמורה, זה לא ממש מצווה, זה דבר ראוי, דבר טוב. אם בכוס ברכת המזון, שהיא מאוד חשובה, בכל זאת, הרמ"א כותב שכיוון שיש פוסקים שאומרים שלא חייבים, אז אנחנו נוותר על הכוס הזאת בתשעת הימים, אז בוודאי שזה לא לדמות את הטעימה בערב שבת לכל המצוות שהתירו, סיום מסכת, ברית מילה וכדומה, שהתירו לעשות, אין מה לדמות. אמנם הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, בחזון עובדיה בעמוד קע"ה, כותב בהלכה למעלה שמותר לטעום את התבשילים ביום שישי. אבל בהערה, קודם כל, כתוב שזה רק אחרי חצות. יש עוד כמה דברים לדון בזה, אבל כבר רבי גדעון הגיע, אז אני רק אומר לכם שהדין הזה הוא לא פשוט בכלל. יש אוסרים את זה, ולעניות דעתי יש מה לאסור. גם מי שמקל, יש ודאי כמה וכמה הגבלות. רק לטעום טעימה קלה בשביל לדעת אם האוכל מלוח, אבל לא יותר מזה בכלל. דבר שני, אם כבר מישהו טעם, בוודאי שלא. דבר שלישי, אם זה מאכלים שאי אפשר כבר לתקן, כמו קציצות וכדומה, אי אפשר כבר לתקן, אז מה אתה טועם? זה רק בשביל ההרגשה שלך, לא שייך בכלל. ודבר אחרון, שאם זה תבשיל של בשר, אפשר לטעום רק מהמרק, ולפי השולחן ערוך מצד הדין, מותר לטעום תבשיל של בשר בלי בשר. אנחנו נוהגים להחמיר, כל עם ישראל נוהגים להחמיר בזה, אבל לפי השולחן ערוך מותר. לכן, מי שכבר כן מקל בזה, אז לפחות יטעם רק מהמרק של זה. אבל כמו שאמרתי, אני יודעתי, זה אסור לטעום את התבשילים האלו. רק מי שרוצה לטעום ולפלוט זה אפשר, אבל לא יותר מזה. וכשאדם נזהר ומקפיד ומשתדל לקיים ולהחמיר בדברים האלה שיש בהם עניין הלכתי או מנהגי, זה חלק מההכנות, זה חלק מהאבלות על ירושלים, שהידי זה זוכים נזכה בקרוב ממש, לראות בשמחתה עוד השנה הזאת לפני תשעה באב, אמן כן יהי רצון.